אנחנו ממשיכים במיימר, והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים, בלקוטי תורה על שלח. הגענו לדף מבית בעמודה השלישית, בחלק התחתון של העמודה, בשורה מתחילה במילים בבחינת מקיף ביני וביניכם בדל. עד כאן למדנו שיש באהבת השם שני בחינות. יש אהבה שהיא אהבה בממה לכל עלמין, היא אהבה שנקראת בכל נפשכם, יש אהבה בסבב כל עולמין, שזה נקרא בכל מאודך. שההבדל ביניהם הוא מאוד משמעותי, שאהבה של בכל נפשכם, וממעל כל עולמין, היא אהבה שיכול להיות בה הפסק וביטול והסחת הדעת מענייני העולם, לכן זה גם נקרא אהבת עולם. לעומת זאת, אהבה הגבוהה יותר של בכל מאודך, זה אהבה שמתגלה בחינת סובב כל עולמין בנפש, וכשזה מתגלה, אז שום דבר בעולם לא תופס מקום, ומילא אהבה זו לא תשתנה, ולא יכול להיות בזה הסחת דעת, ובעצם זה מבחינת הנפש הפנימית של יהודי, כל אחד שייך לזה. המשיך אדמו"ר הזקן אומר, וזהו, זה הסיבה שחז"ל קראו אותו יתברך בשם הקודש ברוך הוא. זה הסיבה שהכינוי שחז"ל נתנו לקדוש ברוך הוא בכינוי דווקא קודש. ולא בשאר שמות וכינויים. יש הרי הרבה אפשרויות נוספות שאפשר היה לכנות את הקדוש ברוך הוא, כגון, קולו רחום, כולי. זה גם תוארים מכובדים. למה קוראים לו דווקא הקודש? כי כל השמות וכינויים, כל הכינויים שאנחנו מכירים על הקדוש ברוך הוא, שהוא רחום, חנון, גודל, גיבו וכולי, הם על שם התאבות הפעולה הנמשכת מאיתו יתברך. כל הכינויים זה לא שם וכינוי אליו, אלא זה בעיקר כינוי לפעולות שהוא עושה. הוא עושה פעולה של רחמים, פעולה של חסד, וכן הלאה. אפילו שם הוויה, אפילו שאני קורא לו שם הוויה, זה גם כן עניין של פעולה. כי מה העניין, מה פירוש שם הוויה? ועל שם שמהווה מעין ליש, אז זה גם כן פעולה. הוא מהווה מעין ליש, לכן קוראים לו הוויה. אבל אם אני רוצה לקרוא לו עצמו בשם, ולתאר אותו בעצמו, לא על הפעולות שלו, אז השם הכי מתאים זה הקדוש. מה שאין כן שם קדוש, כשאומרים קדוש, מה הכוונה הקדוש? קדוש מורה על עצמותו. השם קדוש זה לא על הפעולה שלו, אלא עליו בעצמו שהוא קדוש ומובדל, שאינו מתלבש תוך עלמין. השם קדוש הוא השם הכי קולח, הכי מתאים. הוא לא מתלבש בסדר השתלשלות, הוא קדוש ומובדל מהכל. פועל, חכמים קוראים לו הקדוש ברוך הוא, מה התוספת של ברוך הוא? אז הוא אומר כאן בקיצור וכמאמר המוסגר, וקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שאין סוף המתלבש תוך זי רמפין, ברוך זה מלשון המשכה, הוא גם כן מתלבש בתוך הספירות של זי רמפין, דאי וגרמו אחד, אבל בעצם מצד עצמו הוא קדוש ומובדל. אז נחזור חזרה לעניין שמדובר כאן, שכאשר מתגלה אצל יהודי הדרגה הזו של קדוש, אז מתגלה אצלו אהבה לאלוקות באופן של סובב כל עלמין. אהבה שהיא בכל מאודך, בלי הפסק, היא אהבה בלתי מוגבלת. ואהבה באה מבחינה זו, כשיש ליהודי אהבה שהיא באה מהבחינה זו של קדוש, מהבחינה של סובב כל עלמין, איך קוראים לה? נקראת קדושה. מקדוש בא קדושה. הרי זה הנקודה שהתחיל במאמר, להבין מה זה נקרא קדושה. מקדשים אותו מלמעלה. מה זה קדושה? עכשיו אנחנו מבינים מה זה קדושה. קדושה זה מה שמגיע מקדוש. כי קדושה זה לשון נוקבה שמקבלת מקדוש. קדוש זה כאילו בזכר, וקדושה זה לשון נקבה. קדוש זה המשפיע וקדושה זה המקבל. יהודי שמקבל, דהיינו מאיר אצלו, הבחינה של קדוש, זה נקרא שיש לו קדושה. כמו שכתוב, ולשך תשוקתך. שהתשוקה של האישה יהיה לבעלה. האישה זה כנסת ישראל, עם ישראל. הבעל זה הקודש ברוך הוא. ולשך תשוקתך זה התשוקה של אהבה עצומה של סובב כל עלמין, שזה נקרא שמאיר בו קדושה. והנה, בחינת אהבה זו, אהבה זו הגבוהה, אהבה זו שנקראת קדושה, שנקראת בשם אות וברית הנעל, כמו שאמרנו קודם, שזה אות ברית ביני וביניכם, שלכן כל יהודי קשור לזה, אינה באה להתגלות אלה על ידי כריתת עורלה. כדי שהקדושה הזו תוכל להתגלות בנפש, אז חייב להיות שאדם יכרות את העורלה חופפת ומכסה. כשיש עורלה, אז העורלה מכסה ולא מאפשרת לאהבה הזו להתגלות אצלו. כמו שכתוב, ומלתם את עורלת לבבכם. ועורלה, כאן כשאומרים עורלה שהיא מפריעה לגילוי האהבה הזו, עורלה אינו לשון אוטם, פה העורלה זה לא מלשון עטימות, אלא לשון כיסוי. העורלה, הכוונה, יש כאן כיסוי של משהו חיצוני. מה הכוונה? מה הכיסוי? אנחנו הרי רוצים שיהיה לו אהבה לאלוקות באופן של סובב כל העולמין, אהבה בלתי מוגבלת, שיתגלה אצלו בחינת קדוש. מה הכוונה שיש לו עורלה? העורלה היא בבחינת אהבה רעה בתענוגות בני אדם. כשאדם אוהב את תענוגי העולם, אף שהוא ביתר, גם אם זה תאוות יותר, אבל רק שהוא בחמימות והתלהבות התאווה, אז אם יש לו התלהבות וחמימות על אהבה רעה, אז זה מפריע לגילוי אהבה של סובב כל העולמין. זה שכתוב, ולזה הכוונה של דוד המלך שאומר בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל, שאדם צריך להתייגע בענייני העולם, אבל הדגש הוא שהיגיע צריך להיות רק בכפיך. כלומר, שהכפיים יגעים, או הרגליים, שערי איברים החיצוניים. שהאיברים החיצוניים יגעים בעבודה, אבל בלא לב. הלב, דהיינו הרגש, ההתלהבות, החמימות, זה לעניינים של אלוקות. אף הקרים בטבע, גם אנשים שבטבע שלהם הם קרים, קרים מזק. כמו יושבי אוהלים, זה אנשים שתניה הוא מביא פרק תתוו, יושבי אוהלים, זה אנשים שיש להם בטבע מרה שחורה, והם יכולים לשבת וללמוד שעות רבות, אז אין להם את ההתלהבות הזו בתאוות העולם. אם אנחנו מדברים, הם מקשרים את זה לבחינת העורלה, לכאורה אין להם עורלה. לכאורה הם מבחינת של נולד מעול, אין לו עורלה. אין לו אהבה רבה בתענוגות בני אדם, כי הוא קר בטבע. אז גם אדם כזה, כדי שיתגלה אצלו אהבה כזו, חייב לעשות פעולה מסוימת. אף על פי כן צריכים להטיף דם ברית. ומה זה בעבודת השם העניין של להטיף דם ברית? למעט חלבו ודמו, גם האדם הזה יש לו חלב, תענוגות העולם ברמה מסוימת, יש לו דם, יש לו חמימות ברמה מסוימת, והוא צריך למעט הנאות וצורכי גופו המונים העבודה. גם אצלו יש הנאות מסוימות או צורכי הגוף שהם בכל אופן מונים ומפריעים, שיתגלה אצלו בגילוי העבודת השם באופן של אהבה רבה, ולכן הוא צריך להוריד את העורלה, או לפחות להטיף דם ברית. כמו שכתוב, להביא חיזוק לדבר, שחייבים לעשות איזה פעולה מסוימת. הפסוק אומר, מיץ חלב יוציא חמה. אמרו רזל, אומרים חזל על הפסוק הזה, במי אתה מוצא חמה של תורה? מי זוכה להגיע לחמה של תורה? חמה של תורה, מי זוכה? במי שהקיא חלב שינק. צריך שיהיה באופן שהוא מוציא את המיץ של החלב, את החלב שהוא ינק, את העניינים הטבעיים שלו, הוא חייב להקיא אותם. מה הפירוש שיש לו חמה של תורה? בעניין החמה הוא כמו למשל שמנונית הצף על החלב. כך הוא בחינת אהבה נעל שאינה מתלבשת תוך כלי כנל. השמנונית היא צפה על החלב. אז אם הוא יקיא את החלב, אם הוא יוריד מעצמו את הימעט, הנאות וצורכי גופו, אז יהיה לו את השמנונית הזו, יהיה לו את החמה, יהיה לו את האהבה רבה. אז במילא כאן מובן מה הם עץ החיים ועץ הדעת. זה מרמז על שתי האהבות האלה. עץ החיים זה אהבה רבה. זה לא נותן נתינת מקום בכלל לעניינים של רע. אין רע, אין מציאות של ענייני עולם שיכולים להשיח את דעתו, כי מאיר אצלו אהבה עצומה מבחינת סובב כל העולמין. לעומת זאת עץ הדעת זה טוב ורע, זה אדם שיש לו שייכות ויכולת שישיח את דעתו מענייני העולם, רק הוא מצליח להתבונן שהקדוש ברוך הוא חייך, מתבונן בחיי נפשו, ולכן הוא אוהב גם את הקדוש ברוך הוא, אבל זה נקרא אהבת עולם. זה שתי הבחינות באהבה, שעל זה נאמר שהקושש עצים דייק איזה מיניון רב, איזה אהבה יותר נעלית. הנה כתיב, הפסוק אומר, והיה כעת שתול על פלגי מים. כאן אדמו"ר הזקן מביא בתחילה את לשון הפסוק שכתוב בתהילים, פרק א' בתהילים, פרק א' פסוק ג', והיה כעת שתול על פלגי מים, אבל בהמשך הוא בעצם מתכוון לפסוק שכתוב בירמיהו, ירמיהו פרק י"ז, פסוק ח', שם כתוב היה כעת שתול על מים. אבל המשך המילים שהוא יביא כאן זה מהפסוק בירמיהו. בתחילה הוא משלב את זה עם הפסוק בתהילים. כל פנים, הוא אומר, מה זה העץ הזה ששתול על פלגי מים? איזה עץ זה? דיינו בחינת עץ החיים. עץ החיים הוא עץ שמבטא את העבר הבא, את הגילוי של הקדושה, גילוי של סובב כל העולמין. ואז נאמר על העץ הזה בפסוק בירמיהו, בירמיהו י"ז פסוק ח' כתוב בהמשך, ולא יראה כי יבוא חום. ולא יראה זה מלשון הוא לא יפחד. אין לו לפחד שיבוא חום והחום יפיל אותו. מה הכוונה ברוחניות, פירוש, שלא יבטל ויפסיק אהבה זו מחמת חמימות ותאוות לדברים אחרים חס ושלום. אין לו מה לפחד שיבוא חום, שיבוא חמימות ותאווה לענייני העולם, וזה יפיל אותו מהאהבה הזו של סובב כל העולמין של בחינת קדושה. כי המקיף מסמא עיניים של החיצוינים. המקיף זה האור האהבה הזו הגדולה של סובב כל העולמין, שזה בחינת מקיף. הוא מסמא, הוא מבטל את עיני החיצוניים, דהיינו מבטל את היכולת לאהוב את תאוות העולם, הם לא תופסים מקום בכלל. כי כולה כמי כלא חשיב ביחס לאהבה הגדולה הזאת. כמו שהביא קודם, ומים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. על זה נאמר, והנה כתיב, אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. הנה, הפסוק הזה מתכוון לומר מה האדם יעשה ומה הקדוש ברוך הוא יעשה לו. אם ישים אליו ליבו, אם יהודי ישים את ליבו לאלוקות, אז רוחו ונשמתו אליו יאסוף, אז הקדוש ברוך הוא יאסוף אליו את רוחו ונשמתו של האדם, דיינו יקרב אותו אליו. כמו שמסביר פירוש, כשישים האדם מליבו, אדם ישים לב לאמת, ויעמיק באהבה רבה זו, יעמיק באהבה רבה. אהבה רבה זה אהבה של סובב כל העולם, מבחינת הקדושה. הוא יעמיק בתשוקה גדולה, כמו שכתוב, כמו שהביא קודם את הפסוק, ולשיח תשוקתך, אז מה הוא יקבל? אז אליו יתברך, יאסוף. הקדוש ברוך הוא יאסוף את הנשמה שלו אליו, וזה יפעול וימשיך למטה תוספת קדושה, ואז יהיה לו פה בעולם, בגוף, יהיה לו תוספת קדושה, ויהיה לו קל יותר לגלות את האהבה הגדולה הזאת. וזהו, זה המים החזל שאיתו פתחנו. אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אז מה הכוונה מעט? זהו, אומר, אדם מקדש את עצמו מעט, פירוש, שאינו אלא מעט, מה שנדרש מאדם, שאדם יקדיש ויבטל את הנאות וצורכי גופו, זה נקרא מעט. כל ההתגברות על היצר נקרא מעט. למה זה נקרא מעט? לכאורה זה עבודה רבה. זאת אומרת, כמו שאמרו רז"ל, הגמרא אומרת בסוכה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע, הגמרא אומרת שלצדיקים נדמה להם כער, רשעים נדמה להם כחוט השערה. אז הלשון הוא לצדיקים, נדמה להם כער, אבל באמת אינו כן, באמת זה לא הר, באמת זה מעט. אז זה שהאדם יתגבר על התאוות, זה נקרא מקדש עצמו מעט. אז שאדם מקדש את עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. מה הכוונה מקדשים אותו הרבה מלמעלה? שממשיך עליו בחינת סובב כל העלמין. שהקדוש ברוך הוא יפעל, שיתגלה אצלו הבחינה הזו של סובב כל העלמין, הגילוי של קדושה, שזה אהבה רבה. ואיך זה יתגלה אצל האדם? על ידי התורה והמצוות. כשיהודי יקיים את המצוות וילמד תורה, אז באמצעות התורה והמצוות זה יהיה הדרך שיתגלה הלקות בנפש שלו. שהמצוות הם איברים דמלכה, הרי המצוות הם כביכול איברים של המלך. ובמילא מה אנחנו רוצים להביא עם המשל הזה שהם כמו איברים? וכמו למשל שאם תופס אדם באחד מאיבריו, אם אתה תופס מישהו אחר באחד האיברים שלו, תופס לו ביד, ימשיכנו אליו, אז אתה יכול למשוך את כל האדם אליך. כל שכן כשאוחז ביד ימינו, תופס את יד ימין של מישהו, אז אתה תופס את כל כולו. ומילא כל מצווה שיהודי מקיים, זה כביכול הוא תופס אחד מהאיברים דמלכה. ומה הכוונה הוא תופס ביד ימינו, ימין של המלך? ועל ידי מצווה צדקה וחסד רוע ימינה. כשאדם מקיים מצווה צדקה, שצדקה זה חסד, שזה רוע ימינה כביכול, אז הוא אוחז ביד ימינו, אז הוא מושך את כל האלוקות אליו. אז נמשך, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. וכשהתבונן היטב, שהתורה והמצוות הם מבחינת סובב כל העלמין. שאדם מתבונן, שהתורה והמצוות, התורה שהוא לומד והמצוות שהוא מקיים, זה בעצם סובב כל העלמין, זה בא מבחינת כתר. ועצמותו יתברך ממש שוכן בתוכם. אם כן, כשעוסק בהם, כשאדם עוסק בתורה, עוסק במצוות, הוא מקבל התורה במוחו, הוא עושה המצווה בידו, הרי ממשיך עליו, הרי נסוף ברוך הוא בעצמותו ממש. אז נמשך עליו, קדשים אותה הרבה מלמעלה, נמשך עליו אלוקות בנפש, נמשך עליו הגילוי של אהבה רבה. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, הפסוק שהביא קודם כעת שתול על מים מרמיהו, ועל יובל ישלח שורשיו. כלומר, זה כן מדייק, מה הכוונה יובל? אז לפני זה מקדים ואומר, שהוא בחינת, יש שתי בחינות. יש בחינה שקוראים אותה יוביל, יוביל הזה בחולם, ויש יובל במלופו, כמו פה. מה ההבדל בין יוביל ליובל? צד אחד, קודם כל, מה המשותף שבין שני הביטויים, אם אומרים יוביל, אומרים יובל. הצד המשותף הוא שניהם לשון הולכה. גם יוביל זה לשון הולכה, כמו שכתוב לך יובילו מלאכים שי, ויובל זה גם לשון הולכה. רק מה ההבדל? יובל זה כאילו שהוא מישהו אחר מוביל אותו, הוא נמשך. יוביל זה שהוא מוביל אותך. אלא שבחינת יובל במלופום, שכתוב יובל כמו פה, ועל יובל ישלח שורשיו, רצינו לומר, מה הכוונה כאן? שהוא יתברך מתנהג ומתמשך למטה על ידי התורה והמצוות. יהודי מקיים מצוות, אז הוא כביכול תופס את המלך, והוא כביכול מוביל את המלך, הוא מושך את המלך אליו, אז המלך יובל על ידי המצוות שהוא מקיים. לעומת זאת ויוביל בחולם, שכתוב יוביל, אז הפוך, זה מלמעלה למטה, שהוא מנהיג, הוא ממשיך אותנו למעלה, שהקדוש ברוך הוא המוביל, אז הוא מוביל אותנו כלפי מעלה. כמו שכתוב, יובל היא תהיה לכם. שם כתוב יובל בחולם, יוביל, יובל היא תהיה לכם, מה הכוונה? פירוש שלכם תהיה אותו היובל. שמוליך וממשיך, שמוליך, שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, זה נקרא יובל בחולם. הוא ממשיך ואז הפסוק אומר אחרי זה, ושבתם איש לאחוזתו להתקלל למהווי אחד באחד נשיקים כפולים. כשהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, אז אנחנו מתאחדים איתו לגמרי, ונהיה באופן של למהווי אחד באחד. כל פנים זה סיכום המאמר, שתי הבחינות של עץ החיים ועץ הדעת, שתי הבחינות באהבה, שמרומזים בעניין של, זה נקרא עושים רצונו של מקום, או אין עושים רצונו של מקום. זה הבחינה של קדושה שנמשכת באדם, זה הכל תלוי באדם מקדש עצמו מעט מלמטה.